אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
להתאהב באמצע יער, על ספינה בלב ים, או בזמן מלחמה עקובה מדם. נדמה שבדיסני ניסו ללמד אותנו לא מעט על פרקטיקות בזוגיות דרך סיפורי התאהבות בלתי נשכחים. מנשיקת אהבה אמיתית ועד למחוות רומנטיות מוגזמות, אבל מה אנחנו באמת יודעים ויודעות על אהבה? האורחת שלי היום היא המגשרת ועורכת הדין אילה מאור, חוקרת אהבה ויחסים. אילה, שלום.
היי, משי, איזה כיף שהזמנת אותי.
וואי, איזה כיף שאת פה. טוב, נתחיל בשאלה כללית. האם לדעתך הפרקטיקות שאנחנו משתמשים בהן בתוך מערכות היחסים שלנו, לוקחות אותנו אחורה אל הסרטים המצוירים? יש קווי דמיון?
טוב, כמובן שיש הרבה, הרבה, הרבה השפעה על כל הסרטים שאנחנו נחשפים אליהם בילדות. הם, תדעת, הם מחזקים את המגדלה שלנו שכבר קיימת, והיא רק מתחזקת. כמו שאנחנו רגילים לראות טוב ורע, מנצח ומפסיד, או גם המערכות יחסים שאנחנו רואים בסרטים המצוירים, הן מאוד דיכוטומיות. הן לוקחות אותנו למקום או ההישרדותי של הנה הטוב והנה הרע. אין דמויות אמצע, יש את הנסיך ויש את המחשב.
פתחת באמיגדלה, אז רק תסביר למה הזינים שלנו.
אוי, אני אשמח. המגדלה בעצם היא זו שאחראית פיזיולוגית על כל התגובות שלנו, בכל רגע נתון. אם לצורך העניין אני יוצאת עכשיו לגינת ביתי ואני רואה נחש, אז יש כאלה שיברחו. מה היית עושה, משי? אולי היית קופאת במקום כמוני.
כנראה בתור עיתונאית הייתי מצלמת קודם כל.
אין עלייך. אז אני קפאתי במקום. ויש כאלה שגם היו נלחמים איתו. אבל אף אחד לא יבוא באהבה לנחש וישאל אותו מה הוא צריך, ואולי רגע יגדל אותו, ייתן לו משהו לאכול, ואז כאילו נהיה בווין-ווין. כלומר, הפעולה האוטומטית שלנו היא לצערנו לא אהבה, אוקיי? היא או להילחם, או להימנע, לברוח, או לקפוא במקום, שזה גם סוג של הימנעות. אז אפשר לראות שכל גם את יודעת, הפרקטיקות ומערכות היחסים האלה של ספינה בלב ים ובאמצע יער, והגיבור שמציל את אהובתו, ובדרך כלל יש הרבה מאוד מצבים כאלה באמת מאוד קיצוניים של רע, שאז אהבה באה, וגם אפשר לראות בה משהו מרפא. ומציל תרפויטי. אז השאלה אם אנחנו מסתכלים רגע על הצמצום הזה, על הרע וטוב, שמתבסס לנו מאוד 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 חזק בילדותנו, סרטים מצוירים, הצגות, כל תרבות הפנאי שלנו כילדים היא באמת, היא רע וטוב, מנצח ומפסיד. אוהב או שונא, נלחם, או בן זוג. אין אמצע, אין מערכות יחסים מורכבות, אין להתחתן ולראות איך מנהלים את הבית ומה מורכבות.
זהו, זה כבר לא מראים לנו. כן. אז את מדברת באמת על רע וטוב, מנצח מפסיד. ולאורך השנים הראשונות בחברת וולט דיסני, דפקו בסרטי הנסיכות בתבנית מאוד מאוד ברורה. כמו שדיברת על הרע וטוב, אז יש אישה שנקלעת למצוקה, הופכת לחסרת אונים, ואז יש את הגבר המציל על הסוס הלבן, שבא ובאמת מציל אותה ומושיע אותה מכל הבעיות בחייה. הראייה הדיכוטומית הזאת, הארכאית הזאת, נכנסת לנו לזוגיות לדעתך?
קודם כל, יש פה עניין מגדרי, בסדר? לא סתם יש את גברים ימאדים ונשים מנוגה. את יודעת, הרבה מאמנות זוגיות מדברות על נשים, תהיו רגע חלשות, תנו לו לפתוח רגע את הקופסה של הנוטלה, תראו בעצם את ההזדקקות, את התלות.
כן, זה מה שאומרים.
זה מקום שבעצם מחזק את הגבריות של...
כן, היא תמיד אוהבת לפתוח את הנוטלה בעצמי, מתעקשת על זה.
אז בדיוק, את מבינה, יש פה את העניין המגדרי הבסיסי של הגבר, שלא יש את הכוח הפיזי, הוא זה שהולך וצד ומביא הביתה את האוכל, והוא בא לחמם את אהובתו, אוקיי? כלומר, הדמויות האלה של דיסני, הן מבוססות על הבסיס הזה. אנחנו יכולות לראות את זה גם בתנך, ובעוד כל רובד בסיסי. יחד עם זאת, תכיר לי אפילו גבר שלא רוצה שכרגע מישהו יציל אותו ממשהו. בסדר? כל אחד בחייו יכול להתייחס למושג הזה. ובדרך כלל, וגם אומר את זה אריך פרום באמנות אהבה, הוא אומר את זה מאוד מאוד יפה, שאנחנו מתעסקים הרבה בלהיות נאהבים, במקום במי ואת מה אנחנו רוצים לאהוב. כלומר, ההתעסקות הזאת בנאהבות, במה לעשות ואיך להתנהג כדי להיות נאהב, בדמויות האלה, אני אקרא לזה בסרטים המצוירים האלה, אנחנו רואים את הבייסיק של הדבר הזה, את השטחיות של הדבר הזה, של האישה שניצלת על ידי, או הגבר העני שפתאום הנסיכה יסמין, פתאום, כלומר, הפערים האלה של אהבה בעצם תנצח הכל, גם את המעמדות הכי, הכי, הכי...
לא, גם באלדין, אפרופו, נכון שאלדין היה גנב עני עלוב, כמו שהוא אמר על עצמו, אבל בסוף הוא חשב שכדי לכבוש את לב... את לב יסמין, הוא צריך להיות בעל אמיתי. והוא חשב שהוא צריך להיות בעל הון.
She's got these eyes that just... And this hair, wow. And her smile.
Ami, c'est l'amour.
But she's the princess. To even have a chance, I'd have to be... Hey, can you make me a prince?
Oh, let's see. Chicken a la king?
בבסיס שלו, בדיוק מתוך המקום הזה, המגדרי, של אני הגבר, אני צריך, אני לא יכול לבוא ולהתחתן עם נסיכה. אם אני לא נסיך בעצמי, אגב, גם כולם שם, כל החברה והזה, וכולם, זה מה שהם טפטפו לסביב, או מי אתה?
נכון.
והיא כל הזמן אמרה, אני רוצה אהבת אמת. והמילה אמת שם, פה לא יודעת איך הגענו עכשיו לאלדין פתאום.
זה תמיד טוב להגיע לאלדין.
אבל ישבתי, והאמת ראיתי עם ליה, ועם אוריה, ועם יאל, ועם הילדים שלי, את אלדין, זה היה הסרט הראשון שנבחר בעצם, שנראה לקראת הפודקאסט. ומאוד נהניתי, כי היו המון ניואנסים שלא זכרתי שם, בתוך המקום ההפוך מגדרי. שימי לב, זה אני, כלומר, דווקא מאוד אפשר היה ללמוד שם דברים מאוד מעניינים.
נכון. טוב, אלדין הוא מסרטי הרנסנס של דיסני, שזו תקופה יותר מאוחרת בשנות ה-90, ששם באמת, נכון, זו תקופת התור הזהב של דיסני, ששם באמת עשו את ההיפוך הזה, את השינוי הזה, שמו יותר נשים במרכז, נשים חזקות, שפחות רוצות שיצילו אותן, שאולי אין מצילות גם את הגברים.
רוצות לבחור.
בדיוק, ולהציל אחרים, אפילו ממלכות. וכן, יש להן את אלמנט הבחירה. אבל את חושבת שכשמושבים ילד או ילדה מול סרטים כאלה, שהם בסופו של דבר הילדים והילדות האלה גדלים להיות גברים ונשים במערכות יחסים. האם זה באמת תופס איזשהו מקום בעינייך?
קודם כל, כולנו רוצים את הסיפור הרומנטי. אני למזלי, לי יש סיפור רומנטי של ההורים שלי. הורים שלי, מה שנקרא וולט דיסני של פתח תקווה, נפגשו במתנס, אמא שלי הייתה רחל, אהובתו של אבי שהיה קזבלן, ממש וולט דיסני גרסת מרקש. נורא רומנטי לספר לילדים, אני ממש גדלתי על זה. זה ממש מילא אותי ברצון למצוא גם את הסיפור הפנטזיונרי הרומנטי של אהובה ואהוב שבאו לחוג בצהריים למתנס והצילו אחת השני מהשעמום של גיל ההתבגרות או... אוקיי? והתאהבו, ועד היום. אז יש משהו באלמנטים האלה, הוולט דיסניים האלה, שהם לגמרי, את יודעת, כל אחד מאיתנו רוצה סיפור כזה, זה לא, לא מרגיש מגניב או רומנטי להגיד לילדים, וואלה, הכרנו, לא יודעת מה, בטינדר. למרות שכנראה גם בעתיד זה גם יהיה מאוד מאוד רומנטי, אני כבר לא יודעת לאן נגיע. אז לגבי הסיפור הקלאסי, זה רצון בסיסי, זה צורך בסיסי, לחבר את האהבה עם משהו שהוא מאוד מרפא, מציל, את יודעת, ממלא חיים.
זהו, זה סיפורים כשאת מסבירה את זה כל כך יפה, אז אני מאמינה לך, אבל אני כן חשוב לי לומר ולשים שבשנות ה-30, 40, 50, זה עוד היה מאוד מאוד רלוונטי להציג נשים ככנועות, נשים שלא יכולות להתקדם בחיים לולא עזרתו של הגבר.
של
האביר
על הסוס הלבן.
בדיוק, והוא חייב להיות גם אביר על הסוס לבן, והוא גם חייב להיות גם לבן, כן? זה תמיד יהיה גבר לבן.
נכון, ותמיד עם בלורית מתנפנפת.
כן, תמיד יש לו שיער שופע.
אין קרחות.
נכון, אין. טוב, זה לא היו גברים ישראלים. סליחה. תגידי, אילה, את מאמינה באהבה ממבט ראשון?
וואו, את יודעת משהו? תמיד האמנתי, והיום אני מאמינה יותר.
תשובה מושלמת.
אני כאילו, תמיד האמנתי, אבל היום אני מאמינה יותר, ולא סתם בסרטים מציגים לנו את זה. אני חושבת שאהבה היא ממבט ראשון.
אז אם ניקח למשל את הסיפור של היפיפייה הנרדמת והנסיך שלה, שהם נפגשים באמצע יער ומתאהבים באמת במה שנקרא היום, אהבה ממבט ראשון. השאלה אם זה עוד קורה. אנשים ככה מגדירים את האהבה שלהם כשהם באים אלייך?
תשמעי, חיבור ראשוני, זה משהו שאי אפשר לקחת. לאף אחד, גם זוגות שאני רואה אותם במשברים ונפרדים, את רואה את החיבור הראשוני הזה, את הזיק, את האהבה ממבט ראשון שהייתה שם. בתור מישהי שהתאהבה ממבט ראשון, ואני חושבת שאני יכולה אפילו להגיד יותר מפעם אחת, זה מאוד ראשוני, וזה מוצג בסרטים ממש כמו במציאות. כאילו פתאום הטינג הזה, הנה, הסוס הלבן שלי, כן? שמתם? אני כאילו מבחינתי סוס לבן זה לגמרי מספיק, לא צריך להעביר בעליו.
אבל זה נכון שיש אולי אהבה ממבט ראשון, אבל מה שלא מראים לנו בדיסני, שזה לא כל הזוגיות. צריך לעבוד.
או, בדיסני לא מראים לנו כלום לגבי הריאליטי. לא, הם עוזבים אותנו איפשהו כשהם מתחתנים, וזהו, וחיו באושר ואושר.
כן.
עד עצם היום הזה.
אבל מה קורה באמת?
מה קורה באמת? נו, החיים זה לא דיסני כנראה. יש את מה שנקרא, לא רואים איך מגדלים את הילדים במעמדות ובתפיסות עולם. מעניין לראות איך הילדים של אלאדין וג'סמין חיו. מעניין לראות, כי אני יכולה להגיד לך שהרבה זוגות שיש ביניהם פערי תרבות ותפיסה שהגיעו ממקומות שונים, אפרופו זה שיציל אותו ויתן לו משפחה וכולי, זה דווקא הטרגדיות הכי גדולות. שם יש הכי הרבה פערים, שם יש הרבה, מה שנקרא, שפה שונה, ממש בבסיס. זה לגדול אחרת, זה לרצות לחנך אחרת, זה הקשיים הכי מורכבים בחיי המשפחה. מעניין לראות, תגידי להרקולס, נשארו בסוף ילדים או שהם כולם מתו?
את מדברת על הסרט או על המיתולוגיה? כי במיתולוגיה הוא הרג את כל ילדיו וגם את אשתו, ובסרט של דיסני...
בסרט עשו את זה חיובי.
נכון, הוא הציל את מג, והם חיו באושר ואושר.
הם שלושת בניהם.
הוא רצה בסוף להגיע להר האולימפוס כדי להוכיח שהוא אל אמיתי, אבל בסוף, בגלל שמג לא יכולה הייתה לחיות על האולימפוס, אז הוא בשבילה...
הוא בחר באהבה.
הוא בחר בה.
הוא בחר בה ובאהבתו אליה. זה בחירה באהבה, היא תמיד בחירה מאוד מרגשת, כי היא לא מובנת מאליה.
Father, this is the moment I've always dreamed of. But a life without Meg, even an immortal life, would be empty. I wish to stay on Earth with her. finally know where I belong.
אפרופו זה שהזכרת עכשיו את הרקולס, אז באמת זה מוביל אותי לאיזו שאלה נוספת שבדיוק חשבתי עליה, שבסוף הרקולס כל כך רצה להגיע להר ולחיות שם עם משפחתו, ובסוף הוא בחר מה שנקרא באישה שלו. וכשאת נתקלת בזוגות שבאים ויש באמת את האינטריגות האלה, אולי עם המשפחה, שבהרקולס כאילו פחות רואים את זה בצד הזה, אבל לפעמים באמת גברים, נשים צריכים להכריע בין הזוג או המשפחה.
אז זה בדיוק, זה הסרטים. זה הוולט דיסני. בסדר, בסרט, את לא יכולה להראות את הגם וגם. תמיד הכל צריך להיות דיכוטומי, כמו המגדלה שלנו, אני שוב חוזרת לשם, האוטומט הזה, זה או ככה, או שחור, או לבן, או רע, או טוב, או בחירה במשפחה, או בחירה בבת זוג. אי אפשר גם וגם. אז בעולם האמיתי, זה לא שחור או לבן. אנחנו כן רואים שיש המון השפעה למשפחת המקור, שממנו כל אחד מגיע לתוך האהבה, על מערכת היחסים, אנחנו משכפלים את מערכות היחסים שראינו בבית. אנחנו לפעמים שושלת של דורות, דורות משכפלים מערכות יחסים. אגב, לא בכך בריאות. אז כמובן שיש, יש הרבה מאוד השפעה.
טוב, עוד מעט נמשיך, אבל קודם, הפסקה קצרה.
היי, אני יובל מן.
ואני אושרית גנל.
בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
חפשו רפרש בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, דיסני מתחילים קצת להוסיף פלפל לסרטים. אנחנו מדברים על סיפורי אהבה שנעים תחת ציר של אלימות ומלחמה וכיבוש, אם אני חושבת שנייה על פוקאונטס ועל מולן, ופחות עכשיו נפגשים בלב היער.
פחות רומנטי.
כן, דברים קצת יותר רציניים ופחות רומנטיים. לחשוף אותנו כצופים, אפילו בילדות למאמורות כאלה בזוגיות, יכולים לסייע לנו במסע למציאת אהבה אמיתית?
את יודעת, כאילו זה נורא רומנטי השאלה הזו. כי עצם השאלה הרומנטית בתוך מלחמות ודם וזה וזה, כאילו קשה לי רגע בכלל להתבונן בזה. את יודעת, זה כמו שזה היה נורא רומנטי שנסעתי לאהובי שהיה קצין בלבנון, וזה כזה. כאילו, כשהאקלים הוא קשה והוא מלחמתי, והוא רע והוא מדמם, אז גם בעיניי זה אותה אנרגיה, זה אותו תדר, גם של אהבה. אז גם אהבה מאוד דרמטית, מאוד איזה להגיע. הכל נורא 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 דרמטי. זה האקלים. הסרטים של דיסני, אם תסתכלי, גם האהבה שם היא אהבה קשה. היא לא אהבה קלה. אלא אם כן תתני לי, אולי אני תאירי את עיניי.
חוץ מבתקופה הקלאסית, שאת צודקת,
היא אהבה קשה, היא אהבה לא בריאה, היא אהבה חולה, כי האקלים הוא אקלים של להילחם. האקלים הוא הרבה דם, הרבה חרבות. האהבה יכולה לרפא את המלחמה, בסדר? אבל את יודעת, זה אקלים שהוא, זה סביבת חיים שהיא פחות חיובית. וכך גם האהבות מאוד מאוד קשות. תקראי את כל סיפורי המלחמה שיש לנו פה ביום הזיכרון וכו'. זה דברים שאני, לפעמים, הגוף שלי לא מסוגל לו.
לא מסוגל
להכיל. כאילו לא מסוגל להכיל את האהבה עם הכמות כאב המלחמתי והמוות.
אז בואי ניקח באמת איזושהי דוגמה. למשל, פוקהונטס וג'ון סמית. הוא הגיע עם הבריטים לכבוש את האדמות של אמריקה, אז העולם החדש, והיא הגיעה מהילידים, ובסוף מה שבעצם הציל את כל הסרט הזה, זה באמת סיפור אהבה ביניהם. כלומר, לולא סיפור אהבה, הבריטים היו נלחמים בילידים, והיה מה שנקרא קורה משהו שאנחנו לאו דווקא אולי היינו מרוצים ממנו בתור צופים, או בכלל.
If you kill him, you'll have to kill me too.
Daughter, stand back.
I won't! I love him, father.
בזכות האהבה שלהם הם הצילו.
Look around you. This is where the path of hatred has brought us.
כלומר, את מבינה, האהבה מרפאת.
This is the path I choose, father. What will yours be?
זה האלמנט ששמים שם מאוד מאוד חזק, דווקא בסיפורי המלחמה והמוות מסביב.
אהבה מרפאת זה...
אהבה מרפאת. אהבה זה בעצם המשאב היחיד שככל שאנחנו משתמשים בו יותר ויותר, ככה נותר לנו יותר ויותר ממנו. וזה הבדיוק. ואני חוזרת רגע לפוקהונטס. האהבה האינסופית שהייתה כביכול ביניהם היא זו שאפילו הפסיקה מלחמות. כלומר, את מבינה? זה המסר. האהבה...
וזה קורה? זה קורה בחיים? כאילו זה לאו דווקא חייבות להיות מלחמות גדולות וזה, אבל...
אני חושבת שבמקום שיש אהבה אין מקום למלחמה. להילחם זה אומר או-או, זה אומר שהמשאב מוגבל. זה אומר שזה או הדעה שלי או הדעה שלך. אני חושבת שבתוך אהבה יש אהבה וכבוד למה שאני אומרת כרגע, אבל גם לגמרי אני מכבדת ואוהבת את מה שאני שומעת פה ממך, גם אם זה שונה מהתפיסה שלי. זה בכלל הבסיס התקשורתי הגישורי. זה לא או-או וזה לא בעל חשבון. יש באהבה, לאהבה עצמה, במקום שהיא נמצאת בו. אנחנו לא רוצים להילחם כי אין לנו על מה. אנחנו יודעים שאנחנו אהובים, ואנחנו יודעים שאנחנו אוהבים, ואין לנו על מה להילחם שם. ולכן תראי שבמקומות שאנשים, שיש אהבה, יש הרבה 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 פחות מלחמות. כי יש תקשורת, כי יש כנות, כי יש פשטות, יש אמת. ויש שיח שהוא רק בודק איך אפשר עוד. אז את יודעת, דיסני מאוד קשה לי להגיד, את יודעת, על בסיס מלחמות יש שם סיפור אהבה במלחמה, הוא מתעצם. אנחנו רואות את זה, חוץ מפוקהונטס היו עוד כמה, לא?
כן, מולן, מולן למשל.
מולן שזה, שם זה בכלל, גם שיח על שקרים.
נכון, בטח.
יש חוסר אמון.
נכון. זה מעניין, כי דיברנו הרבה בבקפיות על מולן, אבל זו זווית שעוד לא שוחחנו עליה, אז אפשר כזה להתאמן.
כן, בטח.
כי באמת מולן משקרת בעל כורחה. היא אסור לה לחשוף את
הזהות. לא הייתה לה ברירה.
אסור היה לה לחשוף את הזהות שלה בתור אישה, אחרת היא תוצא להורג על פי החוקים אז בסין, במאה ה-12. וזה נכון, כי בסוף זה כן מבוסס על אמון ועל כנות ועל כמה...
את יודעת שלכל שקר, כל התנהגות, גם אם היא שקרית כרגע עבורך, היא נטו כנראה תפעל מכוונות חיוביות שלי. גם אם הן פטרנליסטיות, אוקיי?
תסבירי לנו.
אני אסביר. אנחנו רואים בהרבה פעמים במערכות יחסים בכלל, בואו נדבר על הפרת אמון, כי שקר, ואנחנו תמיד נוטים להגיד הפרת אמון בתוך מערכת יחסים, אנשים לוקחים את זה רק לרומנטי, את יודעת, הפרה רומנטית, בגידה מינית או רומנטית, וזה בכלל לא שם, יש כל כך הרבה הפרות אמון שפגשתי במהלך השנים בחדר הגישור, כמובן הפרת אמון כלכלית של נטילות כל מיני הלוואות מבלי לשתף, כל מיני חצי האמת, או לא לספר בכלל, אם זה נשים שהרסו הפלות, בלי שבן הזוג שלהם ידע על זה, או כל מיני סיפורי הפרות אמון, באמת שמאוד קשה לחזור מהם. יש משהו בלהפר אינטגריטי, שהוא מאוד מאוד קשוח בתוך מערכת יחסים אוהבת.
אבל אפשר?
אז זו השאלה, בסדר? זה אפשרי. ואנשים התגברו באמת על משברי אמון מאוד מאוד גדולים. אני חושבת שהפער, הנוסחה, היא ככל שזה יותר קרוב לאירוע, כך זה יותר נמחק. כלומר, ככל שעברו הרבה יותר שנים של שקר, בסדר? צורך עניין גם על הפרת אמון מלפני 25 שנה, זוג יכול להתפרק לי. למה? כי ככל שעבר זמן, כך תחושת ההחמצה והקושי והשקר והזיוף, היא הרבה הרבה יותר קשה. לכן, כמה שיותר קרוב, כמה שיותר כנות, הפרת אמון זה מקום ששוב, מאוד קשה, מאוד 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 קשה לבנות אותו מחדש. הוא אפשרי, שוב, הוא אפשרי, אבל אני חושבת שהוא מאתגר מאוד. ואני אגיד יותר מזה. זה הרבה מעבר למאתגר, זה אנשים חווים ממש חוויית, אני אקרא לזה, מוות של אהבה באותה שנייה. אוקיי? כלומר, ממש מוות של אהבה ברגע ההכרה של הפרת האמון, וזה הרגע המורכב. מה היה בבת הים הקטנה? תזכיר לי.
אז בת הים הקטנה הייתה נערה בת 16, שתמיד רצתה לחקור ולגלות את עולמם של בני אדם, עוד הרבה לפני שהכירה את אריק.
I want to be where the people are. I want to see... Wanna see them dancing, walking around on those, what do you call them? Oh, feet.
אבל אז היא הכירה אותו על ספינה בלב ים. היא תאהבה בו, אהבה עם הבת ראשון. וכשהספינה, מה שנקרא, טבעה, היא הצילה את חייו, ואז ממש הייתה בקרבה אליו. חזרה למחשפת הים, אמרה לה שהיא רוצה זוג רגליים, ואז לקחה את הקול שלה בתמורה לזוג רגליים, כדי שאריק יתאהב בה, היו להם שלושה ימים. היא עשתה כל דבר כדי לגרום את זה לקרות.
בשם אהבה.
בשם אהבה, ללא קולה. בסוף, כמו סרט של דיסני, היא בסוף זכתה גם בקול שלה וגם בנסיך.
שזה מה שאני אוהבת. שזה הגם וגם הזה, אוקיי?
ושתדעי שבת הים הקטנה זה סרט מדהים לפירוק, כי הוא מסמל את התפר. הוא היה הסרט הראשון בסרטי הרנסנס ב-1989, ואז הוא סימל קצת גם את הקנייה של אותה נערה צעירה שאפילו שרה לו, מה לא אתן כדי להיות איתך, למענך, אבטר על הכל.
אפילו את הכל.
תרתי
משמע.
וגם מדובר על אישה שהיא מצילה, שהיא עומדת על שלה, מאוד מאוד עצמאית. אז אפשר כזה...
יפה.
יפה, כמו כל הנסיכות של דיסני.
מהיבי מיוחד.
כן, יש להם סיפור אהבה מדהים. אבל בסוף היא הייתה צריכה גם את הקול שלה כדי שאריק יתאהב בה. זה בסוף לא היה מספיק. היא ממש ניסתה שהוא ינשק אותה באחד הימים, והוא כזה הלך אחורה.
זה סימבול רציני הקול של להיות. בעצם היא ויתרה על קולה, כאילו, אוקיי? היא ויתרה על האני, מה שאנחנו לא רואים אחר כך בסרטים מאוחרים.
נכון.
זה לוקח אותנו פה לבחירות ומחיר ורווח.
גם שם היא הייתה צריכה לבחור בין, למשל, המשפחה שלה, אבא שלה שממש אסר עליה, לבין אריק הנסיך. בסוף היא זוכה בשניהם. מה שלא קרה, למשל, בפוקאונטס, גם היה לה את הבחירה. הבחירה הזאת בין המשפחה וזה, זה בדיסני חוזר, ובסוף היא הייתה צריכה לבחור בין להישאר עם אביה בשבט, או לנסוע איתו לאנגליה, והיא בסוף בחרה במשפחה.
You must choose your own path. I'm needed here.
Then I'll stay with you.
No. You have to go back.
But I can't leave you.
You never will. No matter what happens, I'll always be with you. Forever.
דווקא אני אהבתי את זה שבפוקאונטס קצת לא קיבלנו את האפלי אבר אפטר שלנו, שאנחנו רגילים כמו במזרק של סוכר, דוחפים לנו בכל סרט. בכל סרט של דיסני.
כן, ולא תמיד זה ככה.
לא.
לפעמים גם בוכים במשפחה, זה נכון.
השיח שלנו מקודם על מולן עוד מהדהד בי, כי אני זוכרת את הרגע שבו לי שאנג מגלה שמולן היא אישה. והוא מגלה את הרגע הזה שהיא שקרה לו. וממש אפשר לראות בפרצוף שלו את כל הרגשות שעכשיו בדיוק הסברת לנו. את הכעס, את כל הזמן הזה חלף ולא ידעתי. וזה קורה מיד לאחר שהיא מצילה את חייו, ואז במקום להרוג אותה הוא אומר לה חיים תמורת חיים.
A life for a life. My debt is repaid.
והוא משחרר אותה. אז הוא בעצם יוצא איתה כאילו איבן.
נכון.
זה קורה גם בחיים, שלפעמים יש איזושהי בגידה באמון, ואחר כך מישהו אחר צריך לעשות כדי לצאת שווה ועוברים הלאה?
זה כל כך מורכב, משי. כל כך מורכב וגם כל כך אישי. תלוי באיזה עוצמות נותנים, תלוי את כמה אנחנו נותנים להפרת האמון הזו לנהל כרגע את המערכת יחסים שלנו, את החיים שלנו, את החיים של הילדים שלנו. כלומר, זה כל כך תלוי. אני יכולה להגיד שוב שזה מאוד תלוי בהיסטוריה, ומאוד תלוי אם זה חזר על עצמו, אם הייתה איזושהי רפטטיביות. שוב, הזמן הממושך. עד כמה הייתה תקשורת במהלך השנים, ואם היא יכולה רגע לחזור להיות תקשורת כזו כנה ואמיתית, ולא רק מצטדקת, כי משהו משתנה במערך הכוחות. תביני, הפרת אמון זה לא רק על דברים בומבסטיים. זה יכול להיות גם סתם על שינוי בהסכם הבלתי כתוב בינינו. יכול להיות שאני ואת התחלנו מערכת יחסים בהסכם הבלתי כתוב, אני לא יודעת מה את אחראית עליו, ושלי כל יום כשאני חוזרת. כי כך קורה. ויום בעיר אחד אני עושה משהו שמכיס אותך. בסדר? ואת מפסיקה. ושלי. עכשיו, זהו, זה איבוד אמון. בכוונה נתתי דוגמה, כי כן. בכל בסיסי צרכים, כי זה מה שקורה אצל הרבה מאוד זוגות. זה לא בהכרח, את יודעת, הסיפור הדרמטי, הוולט דיסני החוצה, לא בהכרח המולן, את יודעת, עם השקר הבאמת משמעותי הזה, שגם בסוף עשה טוב.
נכון.
באיזשהו מקום. כן. זה אפרופו צדק מאחה.
אחת הדמויות המרתקות בעיניי בהקשר של זוגיות היא מג, שוחחנו עליה קצת, אהובתו של הרקולס. לראשונה בדיסני מראים לנו דמות שיש לה עבר זוגי. זה ביג, זה ביג אבנט, למה?
She's not a virgin.
כן, בדיוק.
Anymore, וואו.
מג בעצם מקריבה את עצמה למען האהוב שלה, שאנחנו לא הכרנו, והוא בתמורה הולך עם אחרת. ואז היא נשארת צמודה להדס כחלק מההסכם הבלתי כתוב ביניהם.
זה מרגש זה.
ויש פה נגיעות מעניינות שמביאות את הצופה אולי לחשוב על אהבה, נאמנות, בגידה, קצת דיברנו על זה, אבל גם משהו שאמרת פה ואולי מסכם את הכל, she's not a virgin, וזה מה שבדיסני כל הזמן לימדו אותנו, צריכה להיות טהורה, יפה, זכה, עדינה,
אבל אם היא לא,
עבר,
אבל אם היא לא,
אז היא מחשפה.
הבנת? כאילו...
כן, זה... אם היא לא, אז היא אורסולה, היא קרואלה דוויל,
לגמרי,
היא כל אנשים
שיש להם אקסים.
בדיוק, שיש להם עבר.
יש להם אקסים יש וכעס
את,
גם,
נכון,
תמיד כעס.
נכון, יש פה את מג, שכן, יש לי עבר, הייתי מאוהבת באחר, ומותר לי לאהוב בשנית.
שזה בסדר, כן.
כן, אז בוא נדבר קצת על פרק ב'.
וואו. קודם כל, זו אהבה אחרת. האהבה של פרק ב' היא מאוד מאוד עוצמתית. היא בגילאים בוגרים, אפשר לראות הבדל מאוד מאוד משמעותי בין האהבות שאנשים מנהלים בשנות ה-20-30 לחייהם לשנות ה-40 היותר מאוחרות, 50. מערכות היחסים הרבה יותר מדויקות, כלומר, כבר איפה שכל אחד נמצא ולא רק איפה רוצים להיות. מה הדבר שהכי אהבת בקשר שלהם שם בשיח ביניהם?
של מג והרקולס.
במעט שיח.
נכון, היה הרבה ציניות.
חיפשתי, כן, בדיוק.
שאני מאוד מאוד אהבתי.
וציניות מאיזה מקום היא יכולה לבוא? רק עבר.
עבר.
שאתה כבר יש לך את הסריטות,
כן,
אתה כבר יודע.
כן, שאתה כבר חבול. וגם אהבתי את זה מאוד אצל מג, שהרקולס חושב שאם הוא עם שרירים, ויש לו כוח על כי הוא חצי אל, אז הוא יכול להרשים אותה, והיא צריכה מעבר לשרירים ובלורית.
אבל הוא נראה לי שהוא כאילו הוא זהו, הוא הצליח בסוף לצוד.
למה? בגלל טוב ליבו. היא כל הזמן חזרה על זה, זה לא השרירים, זה לא השרירים, זה הלב שלו.
זה הגם וגם כנראה. נכון. זה גם השריר ועם הטוב לב.
כן, אפשר לדבר גם על זה לגמרי.
וגם עם ה... בכל זאת, אל.
You know, when I was a kid, I would have given anything to be exactly like everybody else.
You wanted to be petty and dishonest?
Everybody's not like that.
Yes, they are.
You're not like that.
How do you know what I'm like?
All I know is you're the most amazing person with weak ankles I've ever met.
אז דיברנו על הנסיכות הקלאסיות של דיסני, ודיברנו גם על הנסיכות של הרנסנס, כמו על מולן ופוקאונטס ובת הים הקטנה ומג.
Yes.
אבל בשנות ה-2000, דיסני לוקחים תפנית חדה, בנוגע לאיך שהם רוצים להראות לעולם מהי זוגיות. זה לא רק גבר לבן וחזק מול אישה חלשה ולבנה או לא לבנה, אלא יש גם אהבה אחרת. אהבה בין החיות, למשל כמו בפרוזן, אהבת בין אם לבת שלה כמו בברייב, או אפילו אהבה שלך לעצמך, למשל עם אלזה בפרוזן. את מאמינה שדווקא סרטים כאלה שמתעסקים באהבה שלי עם עצמי, יכולים לעזור לנו כצופים וצופות להיות פרטנרים טובים יותר בזוגיות?
וואו, שאלה ממש, ממש, ממש מדויקת משהי, והיא השאלה של העשור האחרון בעיניי. ככל שאנחנו, ותסתכלי בכלל בחייך, אוקיי? ככל שאת מחוברת לעצמך ולמה שאת עושה, בסדר? ואני מדברת מגיל מאוד מאוד צעיר, ככל שאני נמצא ב... מערכת חינוכית שמעצימה אותי, שרואה את החוזקות שלי, שנותנת לי להיות משמעותי שם. כך אני נמצא תמיד במקומות שאני יכול להיות הכי טוב שלי. ושם זה המקומות שהם גם בדרך כלל הכי נכונים, הכי פחות קונפליקטואליים, הכי פחות מתסכלים. וזה לדעתי גם אחד הדברים ש... שכל החוקרי זוגיות בעצם יגידו, כלומר, מה זה זוגיות טובה? בסדר? זוגיות טובה זו זוגיות כזו שמאפשרת לכל אחד בתוך מערכת היחסים להיות הגרסה הכי משודרגת שלו. לאפשר את זה ולחזק את זה ולהדיר את זה בהדדיות. כלומר, ככל שאתה הופך להיות הכי טוב שלך וככל שבן הזוג שלך מאפשר לך ואוהב את הגרסה המשודרגת שלך כל הזמן יותר ויותר, כי גם הוא עצמו אגב שם, זה לא יכול להתאפשר אחרת. זה בדיוק האהבה העצמית הזו. כלומר, שאלת על המקום הזה, המקום הזה שבו אני עובר מסע של התאהבות מחדש בעצמי, של חיבור לה מי אני, מה אני, מה אני אוהבת, מה הייתי רוצה, איך אני רוצה לחיות את החיים שלי, מה החלומות שלי, מי האנשים שאני אוהבת לשעות בחברתן, איך אני רוצה, מה אני רוצה לאכול. כל הדברים האלה, היומיומיים חלומות והפחדים גם, אגב, זה חלק מהאינטימיות הזוגית. אז ככל שאני קרובה לעצמי שם, כך גם אהבה היא הרבה יותר מדויקת לי. היא הרבה יותר מחוברת, ומערכות היחסים מאוד מאוד מוצלחות. אני שאלת גם על החיות, וזה כאילו זה רגע עולם אחר לגמרי, כי דווקא על זה הייתי... כן, ממש רציתי להקריא על זה משהו.
בטח, לכי על זה.
כי אני כאילו אהבה עצמית זה באמת עולם שהיום בואי את הולכת כאילו לחנויות הספרים, את תראי, אין סוף באמת, ספרי הדרכה, כל החיבור הזה לאהוב את עצמי, לאהוב את מה שיש, מסע בעקבות הזה, לשנות, להתאהב בעצמי מחדש, תראי המון המון ורסיות. אני לא מכירה הרבה ספרים שדברו על איך לאהוב את אחי, אוקיי? כי כאילו זה המובן מאליו, בסדר? אהבת אחים, אפרופו, את יודעת שוואהבת לרעך כמוך, זה על אהבת אחים. זה המשפט הבסיסי של כאילו, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לאחיך. זה משם זה בא, אפרופו, אחווה, אחדות, אהבת אחים. ורציתי בהקשר הזה לדבר רגע על עד כמה אהבת אחים היא שונה, וזה שדיסני בא ורגע מציל את ה... קור העולמי וה... עם חום של אהבת החיות, אתה יודעת, כאילו, בעיניי זה, זה לא סתם סרט שעד היום, כאילו, את רואה.
נכון, באמת, פרוזן הוא אחד הסרטים.
כאילו, אין פורים
ששברו
שלו.
את כל...
70% מהילדות
נכון,
בעצם באות
אלזה.
להציל באהבתם את... ממש ככה. אז אהבת אחים, שכמו שמגדיר אותה המורה שלי, אריך פרום, היא בעצם, היא הסימבול לאהבה בין שווים. ולאהבה בסיסית, יש בזה, כאילו, זה עוצמה, בסדר, זה שונה מאהבתם, ושאנחנו יכולים לראות, בסדר, אהבה ללא תנאים, זה משהו אחר. אהבת אחים זה יש פה את הרובד בעצם השוויוני הזה, האכפתי, האח, אני אקרא לזה, דווקא חוסר הבלעדיות הזו, הבסיסי, הופך אותה להיות כאילו מובנת מאליו, אבל גם מאוד בסיסית וברורה מה זה אהבת אחים. כאילו יש איזשהו ייחוד בתוך אהבת אחים עם כל העולם, עם כל הבריאה. אז אני רוצה רגע לקרוא משהו מאוד מאוד שמדבר על זה, בסדר? בתוך הספר אומנות האהבה, שזה בעצם התנך שלי, בצורה מאוד מאוד יפה הוא מספר פה ככה. אהבת אחים היא אהבה בין שווים. אולם לאמיתו של דבר, גם כשווים, לא תמיד אנו שווים. בסדר, בואי, תראי לי אחים שווים. מיותנו בני אדם, כולנו זקוקים לעזרה. היום אני, מחר אתה. זה העניין של אהבת שווים. אבל הצורך הזה בעזרה אין פירושו שהאחד חסר ישע והאחר בעל כוח. עכשיו, בניגוד לכל האבירים וזה, אהבת אחים זה כאילו שווה, הם שוות. משהו בשוויון הזה, זה העוצמה של האהבה הזאת, החיבור הזה. הבסיסי הגדול הזה, כי חוסר ישע הוא מצב חולף. הוא כרגע איזושהי הזדמנות להראות את הכוח, את העוצמה, את התלות. יכולתו של האדם לעמוד וללכת על רגליו שלו, הוא המצב המתמיד והשכיח. כלומר, יש משהו באהבת החיות, שאפשר לראות גם את היומיום, את העוצמה הבסיסית הזאת, את ואהבת לרעך כמוך, את הסולידריות האנושית הבסיסית. זה מרגש.
וואו, אילה, אני חושבת שעם זה אנחנו נסיים.
יואו, איזה כיף.
תודה רבה, היה לי העונג שבאת לפה, שמחתי כל כך לשוחח איתך. תמשיכי לחקור אהבה ויחסים ולהקיף את עצמך באהבה וטוב בעולם.
רק אהבה, משהו.
וכן, וגם הזכרנו את זה בהתחלה וגם קצת באמצע, אבל את מגשרת מופלאה, ממש זכיתי להכיר אותך, אז תודה רבה שבאת לאהבה כפיות.
וואו, תודה משי, תודה על כל האהבה הזאת, וממש ממש תודה ש... נתת לי להביא את הכנופיים לפה גם.
זה פה המקום שאנחנו יכולים לעוף.
וזה כיף.
עד כאן אבק פיות להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים שבא לכם עליה. דרגו אותנו גבוה גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים. תודה לאורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, על הסאונד גיא סלם, אני משי היד. נשתמע בפרק הבא.